אני מורה דרך למען הגילוי הנאות, אתם יודעים, מדריך טיולים, אני מאוד מאוד אוהב ארכיטקטורה, מאוד מאוד. אני יכול להסתובב שעות, שעות רבות, בעיקר בטיולים אורבניים כמובן, ולנסות להבין ולפענח את פשר הסגנון שהבתים בנויים, שהרחוב בנוי, לאן זה פונה, אם זה פונה לים, אם זה פונה להר, למה הקימו במקום מסוים רב קומות, למרות ש... ראוי היה שאולי יישארו שם בתים פרטיים, ועוד המון המון סוגיות ושאלות. והנה בדיוק בעניין הזה ספר חדש שיוצא בהוצאת מגנס, שאלה של מקום, ארכיטקטורה בין הפואטי לאתי, אל תיבעלו, הארכיטקטית עדנה לנגנטל, תנסה להסביר מה, 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 מה בין הפואטי לאתי. שבת שלום, עדנה.
שבת שלום.
ספר מעניין, אני מוכרח להודות, מאוד מאוד. השאלה, ויש לי חבר אדריכל, חבר טוב אדריכל, הוא גם משתמש המון המון בשני המושגים האלו, בין פואטיקה לאתיקה, ואני מודה שאני מנסה להבין אותו, ואני לא ארכיטקט, את יודעת, אבל אני מנסה להבין, בואי קודם כל נעשה סדר למאזינים שלנו, מה פירוש פואטיקה ומה פירוש אתיקה, ולמה אתם האדריכלים משתמשים בשני המושגים המעניינים, לא כל כך נהירים לנו ההדיוטות.
אז קודם כל, תודה רבה על השאלה. אני רוצה לומר שבסך הכל, למרות שאתה שם את הציבור כאדיוטות, אני חושבת שהם חווים את המקומות האלה, של הפואטי ושל האתי. אז אני אתחיל קודם כל מהפואטי. הפואטי הוא קשור לשירה. הוא איזושהי חוויה שאנחנו עוברים, שהיא מרוממת את רוחנו, שאנחנו מרגישים קשר שונה לעולם מרק ההיבט הפונקציונלי, שבדרך כלל ארכיטקטורה נתפסת דרכו, היא נתפסת דרך השימוש. ואני רוצה להראות את המבט שנראה לי הרבה יותר חשוב, הוא המבט הפואטי, את הקשר שלנו אל העולם באופן קצת אחר, באופן שהוא לא נמדד דרך האובייקטיב, הוא נמדד דרך החוויות שלנו.
ולמה אתיקה? איפה האתיקה נכנסת פה?
והאתיקה היא כי ארכיטקטורה מתקיימת בין האני לאחר, או בין הפנים לחוץ. ושם מתקיימת אתיקה. האופן שאנחנו בונים גם אמור להצביע על היחס שאנחנו מקיימים, לא רק עם העולם, כמו שאמרת קודם כמדריך טיולים, שמעניין אותך הפנים אדם, המקום שזה נמצא, הבינוי בער, כל הדברים מהסוג הזה שיש בהם את הממד היותר פואטי של מקום. זה גם חשוב לחשוב שלמשל כל הקרקע הזאת היא באופן שוני הייתה שייכת לכולם. מישהו נולד קודם, החליט שזה שלו, וככה אנחנו רוכשים ממנו את הקרקע. אבל באופן האתי זה היה שייך לכולם. כשמישהו בונה משהו, הוא אמור גם להחזיר או להתחשב במישהו אחר.
כלומר, יש אחריות, יש אחריות למי שמתכנן את בניין עזריאלי בלב תל אביב, לבנות מבנה מסחר שכזה שיגיד משהו לתושבי רמת גן ממזרח ונאמר לתושבי תל אביב ממערב.
זה אופן אחד להסתכל. האופן שאני הייתי רוצה להסתכל זה מה אני נותן חזרה או איזה מקומות מעבר למסחר שהקניון מרוויח ממנו כסף, מה אני נותן חזרה, איזה חללים אני נותן חזרה שהציבור יכול להשתמש בו בלי לשלם כסף.
יופי, עכשיו זה מתחיל להסביר לי את העניין האתי. בעצם מה שאת אומרת לי, שאם מישהו כבר החליט לבנות בניין זה או אחר, או לשימוש פרטי, או לשימוש ציבורי, הוא חייב להתחשב ברגשות ובמחשבות ובמאוויים של התושבים, או שעוברים באזור הזה, או שמתגוררים בסמיכות לו.
כן, זה גם מאוויים, אבל זה גם... אנחנו כארכיטקטים, אני חושבת שהיכולת שלנו היא לראות את העולם לפני שהוא נמצא באמת. אז גם להציע אפשרויות שהן לא בכך רק להקשיב, כמובן הקול של המתגוררים הוא מאוד חשוב, אבל הם גם לפעמים משתנים, אבל גם לחשוב מה אני יכול להציע לעולם. איזה מקומות אני יכול לתת להם שאין להם, שהם עדיין לא יודעים שהם רוצים אותם. או שהם ישתמשו בהם, או שהם יוכלו לעשות בהם כל מיני דברים.
תני לי דוגמה, עדנה, ברשותך, לבניין שהיית אומרת שהוא עונה על דרישות הפואטיקה. את יכולה מבחינתי גם לקחת בניין מהמאה ה-19, לא חשוב. בניין בישראל שאת מסתכלת עליו, סתם לומר, הזכרתי קודם את עזריאלי, ניקח את בניין הכנסת, ניקח את בית המשפט המחוזי בתל אביב, ניקח את כיפת הזהב של הבאים בחיפה. לא משנה, תני לי דוגמה לבניין שמבחינה פואטית, את אומרת, וואלה, שירה אדריכלית לעילה ולעילה.
אז אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהיא יותר גן, מבנה מרחבי, אמנם שהוא ארכיטקטוני, זה גן יעקב, שנמצא בין הבימה לבין אלנה רובינשטיין, לבין היכל התרבות, שבעיניי הוא גן פואטי. אור הגינון שאני יושבת בו ונהנית מהגן, אלא יש בו היבטים אחרים, איך שהאור חודר אותו, אני יכולה להתהלך בלמעלה ובלמטה.
מקום קסום, האמת, לא חשבתי על הדוגמה הזאת. איזה דוגמה יפה? מקום קסום, אוקיי. ועוד דוגמה שאת רוצה לתת?
ואם אני חושבת על בניין, אני דווקא אתן אולי דוגמה שפחות מכירים אותה, זה הבית ספר הדו-לשוני שנמצא בירושלים, של הארכיטקט זאב דרוקמן, שאני חושבת שגם שם יש, יש בנייה של, של עומק, איך רואים את העיר מופיעה בתוך המבנה.
איפה זה? בשכונת רחביה? לא?
בצפפה.
בצפפה, הבנתי. טוב, אני אלך לשם לראות, זה מעניין מה שאמר. תגידי, איך את מתייחסת למשל לבנייה של הטמפלרים מימי ה-19, נגיד, אפרופו, מושבה גרמנית בחיפה, מושבה גרמנית בירושלים, שרונה?
שרונה קצת פירקו אותה.
כן, הזיזו אותה מפה לשם, ושמו שם, שמו שם, אפרופו אתיקה, שמו שם מסעדות וחנויות. כן, כן.
נכון. אני חושבת אני אקח את זה רק כדוגמה, את הדוגמה שנתת. אני חושבת שמה שיפה להסתכל בארכיטקטורה זה לחשוב על הבניין לא כאובייקט, בדיוק נגיד כמו כיסא, או כמו היפרון שאתה מחזיק ביד, או כמו הטבעת שאני עונדת, שיש בהם אסתטיקה ויש בהם יופי, אלא לחשוב עליהם כתוצר לוואי של סוג של קיום, סוג של מחשבה. זאת אומרת שהטמפלרים בונים את הבניינים שלהם, הם בונים אותם בקו האפס. מה זה קו אפס? זה לא מגרש שצריך להתרחק מהרחוב ואז בונים את הבניין, אלא הבניין נמצא על הרחוב, נגיד כמו שכונת נווה צדק, כמו נחלות, שאנחנו מכירים. ובמובן הזה, זה מישהו שאומר שהוא לוקח אחריות על הרחוב.
מעניין.
הרחוב הוא חלק מהבית שלו.
זה משהו שמזכיר לי קצת את ריכרד קאופמן, שהוא מתכנן את עיר הגנים. זה ממש אותו רעיון. תגידי, יש בנייה שהיא מה שאנחנו קוראים בנייה דתית. את יודעת, הנאו-קלאסיקה, הכנסיות הענקיות, הרנסנסיות, הברוקיות. זהו, כבר לא בונים מבנים כאלו. איך את, כשאת בפירנצה או ברומא, את מסתכלת על הכנסיות האלו, מה את אומרת לעצמך?
אז גם כאן אני רוצה להגיד זה אולי קצת היבט שונה, נגיד, מהאופן שאתה מטייל במקומות האלה.
ברור, נגיד, בטוח. קודם... הלוואי שהייתי לומד ארכיטקטורה, זה אחד הנושאים הכי, הכי חסרים לי בהדרכת טיולים. אני עובד מאוד קשה כדי לנסות להשלים את העניין הזה. לא בטוח שאנשים כל כך מתלהבים מלקבל הסברים. הם יותר הולכים להיבט החווייתי של מקום, רחוב, בית, או את יודעת מה שיש בפנים, איזה כוס קפה טוב וחנות, אבל יש גם כאלו שבהחלט מתעניינים בסוגיית הספר שאת, הספר המרתק שלך, שאלה של מקום.
תודה. אז נגיד, בוא נדבר נגיד על פשוט הזכרת את זה קודם, אז אני שולה את זה מתוך דבריך כדי לדבר על זה. דיברת נגיד על סגנון. אז גם סגנון אפשר להסתכל עליו. אחד זה פשוט הם עשו ככה וככה, ואני מסביר לכם ואומר לכם שזה הסגנון. מצד אחד אפשר גם, אבל זה הצד האחד. מצד אחר אפשר להסתכל על סגנון ולהגיד שהסגנון נובע מהאופן שאני רואה את עצמי בעולם. למשל, עכשיו נגיד על הדרך שאנשים מתלבשים, שאתה אומר להם יש להם סגנון. אז הסגנון מביע משהו. גם בארכיטקטורה אני רואה את זה. נגיד שאני מסתכלת על בניינים מהסוג הזה, קתדרלות, את הרחבות, את הכיכרות לפני הקתדרלה, את בניין העירייה בצד השני, שזה איזה מין תפיסה מאוד מסוימת, כי מצד אחד אפשר להסתכל על הסגנון שלה ולהגיד אלה ואלה הפרטים שלה, אבל מהצד אחר אפשר לראות איך יש מה שאנחנו קוראים סוג של די-אן-איי, שהוא הדין במקום. שמצד אחד אתה מבנה דת, יש את הכיכר שבה אנחנו מתעצבים פעם בשביל הדברים הדתיים, ופעם בשביל הדברים האזרחיים.
נכון.
מהצד השני יש את האיסטה. זאת אומרת, זה מין סוג של DNA ציבורי של התפיסה של אותה תקופה.
אז זה גם...
ולזה גם, אפשר לקנות.
מעניין. טוב, אנחנו נסתפק בדברים. לצערי נסתפק, כן? יכולתי להמשיך. אני פשוט מתחשב במאזינים שלי, עדנה. אבל עכשיו זה לפחות מסביר לי שהמיקום המרכזי תמיד של אותם מבני ציבור ואותן כנסיות או... או מבנים דתיים אלו ואחרים, במרכז העיר, במקום הכי הכי חשוב של העיר, עכשיו זה לפחות מסביר לי שמבחינה אתית זה בסדר.
נכון.
ולגבי הפואטיקה, אני חושב שלפחות חלק מהמבנים, אני בהחלט יכול להתחבר לפואטיקה של המבנים האלו, אז כנראה שהבנתי משהו מהספר שלך, שאלה של מקום הוצאת, הוצאת מגנס. עדנה לנגנטל, היה בכיף לדבר איתך, אדריכלית צריך לומר, ואת יודעת להעביר את הדברים היטב, אז אני מודה לך גם על זה.
תודה רבה לך.